לעסוק בעניין הזה של תלמוד תורה ועסק התורה, קראתי לזה, לכותרת. זה הלכות רגילות, מוכרות לכולנו. זה פרק א' בהלכות תלמוד תורה של הרמב״ם, ולהתחדש משהו, אולי בפעם, אני לא יודע כמה שראיתי את זה, ורציתי לשתף אתכם בעניין הזה של לימוד התורה, עסק התורה. אז אומר הרמב״ם, נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה, נדמה לי שפעם עמדנו על זה, למה לפתוח את ההלכות בפטור, אבל מיד מופיע ברמב״ם, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. שנאמר, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד, חייב ללמד. אז כבר בהלכה א' שמים לב, שהרמב״ם מייחד את הפרק הראשון, את חלקו הראשון של הפרק, בחובה ללמד אחרים תורה. כן? שזה דבר מאוד מעניין. כן? הרי בנוהג שבעולם, היינו אומרים, קודם כל, בוא נדבר על החובה שלך ללמוד. אחרי זה נדבר על החובה שלך ללמד אחרים. כן, אנחנו גם אומרים, ללמוד סדר הדברים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז לכאורה, הרמב״ם החליט, משום מה, שהוא פותח את החלק הראשון בהלכות תלמוד תורה, באחריות ללמד אחרים. כן? וככה זה ממשיך.
בתחילת המשפט הוא מדבר על הלימוד עצמו, תלמוד תורה.
מה זה, סליחה?
בתחילת המשפט, כשהוא אומר, אנשים עבדים קטנים פטורים מתלמוד תורה, זאת אומרת, פטורים מללמוד, לא פטורים מללמד. גם נדבר על הלימוד עצמו.
נכון, אבל בואו נחשוב ביחד, אם אתה רוצה ללמד את מצוות עשה של תלמוד תורה, אתה אומר מי פטור ממנה? או אתה אומר, קודם כל, מי חייב?
זה כבר שאלה אחרת, כן. כן, זה כבר שאלה אחרת.
לא, אוקיי, אבל אני מסביר. הרמב"ם אומר את זה כדי לציין את ההמשך. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. כן? ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד חייב ללמד. אבל רואים את זה גם בהמשך ההלכות, שהנושא הוא האחריות ללמד אחרים. תראו בהלכה ב', כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. כן, רק צריך לזכור, הוא לא אמר שהוא חייב עדיין ללמוד. כן? איפה כתוב שאני צריך ללמוד? והרמב״ם, אתה חייב ללמד. כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב את בן בנו שנאמר, ואותם לבניך, תורה הלכה ג', וחייב אדם, וחייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, תראו את הלכה ד', היה הוא רוצה ללמוד תורה, ויש לו בן ללמוד תורה, אז הוא קודם לבנו, תכף נלמד את ההלכה הזאת, ואז תראו בהמשך, הלכה ו', ממתי אביו חייב ללמדו תורה, כל ההלכות הללו עוסקות, ותראו הלכה ז', היה מנהג המדינה לקח, מלמד את תינוקות שכר, נותן לו שכרו, וחייב ללמדו בשכר, עד שקרא תורה שבכתב כולה, מקום שנהגו ללמד תורה בכתב בשכר, מותר ללמד בשכר, וכו' וכו'. הרמב״ם, מהלכה א' עד הלכה ז', לא הזכיר את החובה ללמוד, אולי כמו שאתם אמרתם בדרך אגב, אבל החובה הבסיסית, העיקרית, שהרמב״ם כותב, זה האחריות ללמד תורה לאחרים. זה מאוד מעניין. הדבר הזה הוא מאוד מעניין. זה נקודה למחשבה, מה שנקרא. זה לא השיעור, אבל זה נקודה למחשבה, כן? על ללמד תורה. באמת החלק השני של פרק א', שם עוסק הרמב״ם בחובה ללמוד תורה. כותב הרמב״ם, הייתי מצפה שזאת תהיה הלכה א', כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, כמו שהדגשתם. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול, שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגיד, תבוא יום ובלילה, איזה יופי. אני הייתי מצפה, שכך נפתח את הלכות תלמוד תורה. ואז הוא ממשיך. רואים? בהלכה ת' גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים, ומהם שואבי מים, ומהם סומים. אני מצטער שאין לי מצגת יפה כמו הרב רימון. הוא באמת אמר לי, אני אסביר לך איך עושים פיירפוינט, אבל פשוט לא היה לי נעים להגיד לו, תלמד אותי לעשות את זה. אז אני גם לא לבזבז לו את הזמן שיסביר לי איך עושים פיירפוינט. אז, אבל אתם רואים את ההלכות, נכון? אתם עוקבים. כן? בהלכה היו, כותב הרמב״ם, עד מתי חייב ללמוד תורה, עד יום מותו. ברור שכאן בהלכות הללו, הרמב״ם בחלקו השני של הפרק עוסק בחובה ללמוד תורה. תראו את ההלכה י' א', חייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל. ואז ההלכה י' ב' עוסקת בכם, בנו. מי שלומד תורה וגם עוסק במלאכה, הוא מהנדס, כמה זמן? כולנו שואלים, כמה זמן? אומר הרמב״ם, כיצד? היה בעל אומנות, כן, אני מיד שלא טיפלו מהרגליים, הדברי הרמב״ם האלה כנראה התאימו לתקופתו, אבל לא למי שרוצה לנסוע פעמיים לשבוע לחול, פעמיים בשנה, שבוע לחול, כנראה זה, תראו מה הרמב״ם כותב, היה בעל אומנות, והיה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום, ובתורה 9. ו3 שעות עוסק במלאכה, ו9 שעות בתורה. והוא ממשיך, מה הוא עושה באותם 9? קורא ב3 מהן בתורה שבכתב, ב3 בתורה שבעל פה, ב3 אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר, עיון ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן, ופירושן בכלל תורה שבעל פה. דברי קבלה, כוונה, מסורת תורה שבעל פה, מה שעובר לנו בקבלה. והעניינים הנקראים פרדס, בכלל הגמרא הם. והוא ממשיך, והוא אומר, מה, הלכה היו ג' אישה שלמדה תורה, אם כן, די ברור החלוקה של הרמב״ם בין חלקו הראשון של פרק א' לחלקו השני. החלק הראשון זה החובה ללמד אחרים. החלק השני של הרמב״ם עוסק בחובה ללמוד בעצמו. אולי אני אשאל, מה אתם אומרים? ככה, זה לא השיעור. אבל למישהו עולה ככה איזה הסבר טוב. איך זה יכול להיות שלא פותחים את הלכות תלמוד תורה והחובה ללמוד תורה? ומדברים על החובה ללמד תורה. זה הרי סיימה.
כנראה שכל המטרה האמיתית של הלימוד תורה זה ללמד.
ככה אתה אומר. יפה.
רב.
אתה אומר, מי אמר? אני רואה 6 קופיות. מי אמר את זה? מישהו אמר. הוא אמר שזה בא ללמד על ה... ערך הגדול, אולי על הבסיס, לשמור על מסורת תורה שבעל פה, להעביר את התורה לדורות הבאים, על האחריות להעביר את התורה לדורות הבאים. טוב?
הרב, אפשר להציע רעיון?
בכבוד.
אולי התורה היא נקרא תורת חסד, כל העניין של התורה שהיא ניתנה לנו במתנה, זאת אומרת שאין מציאות שאתה לומד תורה לעצמך בצורה פרטית, רק על הצד הזה שאתה נותן אותה כמתנה חסד. זאת אומרת, אין מצב שאתה לומד תורה כדי לעצמך, כל הלמידת תורה שלך כדי להעניק לאחר.
יפה מאוד. מקסים, ממש יפה. רק כאילו להעצים את הרעיון הזה שתורה זה לא... זה אדם לא יכול לנחס את התורה לעצמו, להשאיר אותה בתוך הווייתו ולהגיע לאיזה שהן תובנות. הגעתי ללימוד תורה בלי שהרעיון הזה, התחושה הזאת של ללמד הלאה.
הרב. אולי שהרמב״ם הוא בעצם מתחיל מהחובה שלו עצמו, שהחובה בגלל שהוא כבר למד כל כך הרבה, אז בעצם הוא מתחיל מהחובה שלו ללמד אחרים, ואז אחרי זה הוא עובר לעניין של החובה לכל, קודם כל הוא מדבר, מתייחס לעצמו, שהחובה שלו ללמד, ואז...
מי זה לעצמו? לרמב״ם עצמו אתה אומר?
כן, שהוא כותב את הדברים האלה דבר ראשון לעצמו, גם יהודי.
אתה אומר, יש פה איזה משהו אישי של הרמב״ם. הוא לא מרגיש קודם כל את הצורך להזכיר לעצמו מה לעשות, טוב?
רב,
אפשר
להקריב משהו?
כן, בכבוד.
במשנה באבות מדובר על מי שלומד על מנת ללמד, מספקים בידו לשמור לעשות, ללמוד וללמד. ולפני זה מתחילים בזה שמי שלומד על מנת לעשות, מספקים לידו רק על מנת לשמור ולעשות. אני לא כל כך זוכר את המשנה, אם מישהו יכול לתקן אותי.
כן.
אבל נשמע מהמשנה שאני זוכר נכון, שמי שלומד על מנת ללמד, מספקים בידו הרבה יותר, וזה כאילו משמעות הרבה יותר גדולה, וזה מכליל גם את הללמד אחרים להעביר לדור הבא, ועצם הלימוד גם מקנה לך את הלשמור ולעשות את התורה שלומד. אז נשמע שזה הרבה יותר גדול.
נפלא.
ללמד.
אתה אומר...
אבל זה לא ככה כתוב במשנה.
זהו, לא זוכר אותה בדיוק.
אתה אומר, זה נותן... הבנה אחרת למושג ללמוד תורה. זה לא הדגישו משהו פה שההשקפה של האדם על לימוד תורה זה משהו אחר לגמרי. זה בעניין נצח ישראל, ככה אתה אומר, זה בעניין האומה הישראלית כולה להעביר את התורה מדור לדור. כל ההתבוננות שלו בללמוד תורה זה יהיה אחרת, ככה אתה אומר. אוקיי? אולי זה השיעור.
כל אדם מלמדים אותו, ואז הוא מצליח ללמוד לבד. ילד קטן כל כך מלמדים אותו. ואז מגיע השלב השני.
אוקיי, אז בוא נראה.
רק דבר אחד, האמת שהשאלה היא אולי לא על הרמב״ם, השאלה היא על הפסוקים, הרי בתורה זה ככה.
נכון.
מה שרציתי להגיד.
מה הרב מתכוון? בכבוד.
שנתם לבניך ודיברת הבאה, איפה התורה אומרת לנו ללמוד תורה?
כן. כתב, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם.
כן, אולי, אבל הדבר העיקרי, ושנתם לבניך ודיברת הבאה, וכל הדברים ש... לשלש, ואיך הלכות תלמוד תורה, לומדים דווקא משם.
אוקיי, אז זה גופה, אז נשאל על התורה.
אוקיי.
למה, כתוב בתורה ודיברת בם, שלא יהיה דיבורך אלא בם.
כן, אבל לפני זה, ושיננתם
לבנים... האדם בעצמו.
התורה מתחילה קודם כל...
אז כותב הרמב״ם. אז הרב אומר, זה בעצם, הרמב״ם פשוט... את סדר הדברים לקח ממה שכתוב בתורה, באמת בפרשה הראשונה ששמע, אותו בשינתם לבניך, ואז ודיברת בה. טוב. אז
אם אף אחד לא ילמד, איך מלמד יכול ללמוד אם אף אחד לא מלמד אותו?
אתה אומר זה איך, אתה מסביר, אתה אומר זה איך היא תמצא. טוב, נראה לי שברוך השם, נגענו בכמה זוויות. אז עכשיו לשיעור עצמו, כל זה הייתה רק הקדמה שתבינו את המבנה של הפרק, כותב הרמב״ם בהלכה ג' חייב לזכור מלמד לבנו, ללמדו, זה קשור למה שאתה אמרת, נתנאל, ואינו חייב ללמד את בן חברו אלא בחינם. כן? מה כסף משנה משמע שזה ההמשך של ההלכה ב'. כן? כי הרמב״ם מדבר על ההבדל בין החובה ללמד את הבן שלך לבין החובה ללמד את התלמיד שלך. כותב הרמב״ם, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו כשיכיר, שנאמר, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. בואו תתבננו רגע בהלכה הזאת של הרמב״ם, אני כבר כתבתי, אתם אומרים, הערה, אבל מי שקורא, קורא, מי שלא קורא, שיתבונן בעצמו. מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו, כאילו, ומי שלימדו אביו, כאילו, אם האבא שלך לימד אותך, אתה לא צריך ללמוד. מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו, כאילו, לא כל כך ברור. וגם למה זה נקרא, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו. האדם לא מדבר עם עצמו. האדם חייב, במקום להגיד, חייב ללמד את עצמו, איך היינו אומרים?
חייב ללמוד.
חייב ללמוד, תורה. מה זה? חייב ללמד את עצמו. מה, אני ועצמי זה שני אנשים? אני לוקח את עצמי, שם אותו שם, ואני אומר, אני עכשיו מלמד את עצמי. חייב ללמוד תורה, מה זה? חייב ללמד את עצמו.
הכוונה ללמוד בלי.
אתה
חייב ללמוד
ביוני, שואל עצמך שאלות ולתרץ. אז חייב ללמוד, מה זה ללמוד? אתה לומד?
יש ללמוד בשטחיות רק לדעת, ויש ללמוד ולהבין. ואז אתה חייב לשאול את עצמך שאלות, לכן ללמד את עצמו. זה יעבור דרך מנגנון שאתה מערער על מה שהבנת, ואתה מנסה להגיע למסקנות.
אז הרב אומר שללמד את עצמו, אם היינו אומרים ללמוד, אז אני אשמע, בסדר, יש ידע. אני, כמו שאמרתי לכם פעם, על ההבדל בין אדם שמנקה את החלון ראווה ואומר, הנה הרשב"א, הנה הריטב"א, הנה זה, לבין אדם שהוא מייצר את הרשב"א, מייצר את הריטב"א, כן? עמל על זה, מגיע לזה שיש רשב"א וריטב"א, הוא המוכר, כן? אז הרב אומר, זה כאילו שפה שבאה להדגיש יותר את ההתבוננות, את העיון, את השאלה, את החקירה, אוקיי. עכשיו, מה ההמשך של הרמב"ם? וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה. מה עכשיו הרמב״ם רוצה? לא הבנתי. לא יודע למה, אבל החלטת שמי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו. ניסחנו את זה בשפה הזאת. כשיקיר, שנאמר, ולמתם אותם ושמרתם לעשותם. המשיך הרמב״ם אומר, וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. מה אתה בדיוק רוצה? כאילו, מה? מה קשור עכשיו? אף אחד לא דן עכשיו בשאלה מה קודם למה. תלמוד או מעשה? אמרת שאדם חייב ללמד את עצמו, נו? חייב ללמד את עצמו, מה עכשיו ההמשך של הרמב״ם?
אבל אולי פשוט היה איזשהו היחידים צי להגיד שאם לא לימד אותו אביו, אז הוא ילך והוא אמר, הוא לא צריך ללמוד, ילך לעשות מעשה. לכן הרמב״ם אומר לנו שזה לא כדאי לו, כי התלמוד קודם למעשה. הוא חייב ללמוד, אם לא לימדו אותו, אז הוא חייב להשקיע בעצמו וללמוד, כדי שמשם זה יגיע לידי מעשה.
יישר כוח, יפה. זה הערה אחת הדברי הרמב״ם. בהלכת ד' אומר הרמב״ם, דרך אגב, תראו את ההמשך, כל הזמן הרמב״ם אומר, היה הוא רוצה ללמוד תורה, ויש לו בן ללמוד תורה, הוא קודם לבנו, תראו, ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו, בנו קודם, זה דבר מעניין, מה פתאום, ואף על פי שבנו קודם, לא יבטל הוא, שכשם שמצווה עליו ללמד את בנו, כך מצווה ללמד את לעצמו. כאילו, גם אם אתה מחליט להשקיע בבן, אבל את תשכח את הללמד את עצמך. שוב הרמב״ם חזר על אותה נוסח, כן? באותו חלק של הרמב״ם, של הללמד את עצמי. כותב הרמב״ם בהלכה ה', לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה. שדרך אגב, בינינו, בחלוקה של הרמב״ם, כן? בין הללמד אחרים לבין ללמוד תורה, בסוף הפרק, הייתי מצפה שהדבר הזה יופיע בחלק השני של הפרק. אבל לא, הרמב״ם מביא את זה פה, לעולם ללמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. ואם היה יצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין ליבוי פנוי, יישא ואחר כך ללמוד תורה. כלומר, הרמב״ם פוסק, זה גמרא בקידושין כ"ט, הלן והלאור, הרמב״ם פוסק, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. אז כמה, מה אתם אומרים? לפי הרמב״ם, מתי לשאת אישה? באיזה גיל? הוא אין יצרו מתגבר עליו. הוא שחט את היצר הרע. באיזה גיל ללמוד תורה? מתי לעשות את זה? מה זה ללמוד תורה ואחר כך יישא אישה?
אם הוא אין לו יצר רע, אם הוא שחט אותו, אז שקודם כל יתחתן. ואז ילמד תורה.
לא, הרמב"ם אומר, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד.
על פי ההדרכה של צריך בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. לכאורה זה מה שהיה צריך לעשות. ככה בעבר, אז... יוצא שאדם שהוא מגיע כבר לטיפח עצמותיו, אז הוא כבר יש לו את התורה בידו.
ככה עודד אומר, שר כוח. אומר הראש על דברי הרמב״ם הללו, הוא מביא את השיטה הזאת, וכולו מודו, כולם מודים, דעים אי אפשר ללמוד עם יישא אישה, ילמוד ואחר כך יישא אישה, כן? כולם עודים לזה, כותב הראש, כלומר הוא פוסק בעצם, כמו סדר הדברים ברמב״ם, ילמד תורה ואחר כך יישא אישה. אומר הראש, וקצבה לאותו לימוד, לא ידענה, שלא ייתכן שיתבטם לפריה ורבייה כל ימיו, כאילו, מה, מתי זה נגמר שגמרתי ללמוד תורה ועכשיו אני נושא אישה? שלא מצינו זה אלא בבן עזאי שחשקה נפשו בתורה. לא, הראש שואל, מה זה אחר כך? ללמוד תורה, לעסוק בתורה, יש לאדם חובה לעסוק בתורה כל הזמן. אז מה זה ילמד תורה ואחר כך יישא אישה? מתי זה נקרא שהוא גמר ללמוד תורה? אם כן, זו ההערה השנייה שראיתי לנכון להעיר בדברי הרמב״ם. וההערה השלישית והאחרונה, שהיא באמת מאוד תמורה, הרמב״ם כותב פה, עד אמתי, תורים הלכה יוד, עד אמתי חייב ללמוד תורה? שאלה? והרמב״ם, עד יום מותו. תגידו, עד מתי חייבים להניח תפילין?
גם.
למה לרמב״ם? למה הרמב״ם כותב? עד
אמתי חייבים
להניח תפילין? מה זאת אומרת? מגיל 13 הוא בר חיובה, מגיל 13 הוא חייב להניח תפילין. עד מתי? בעזרת השם יתברך, עד הרגע האחרון, עד 120, בצלילות הדעת, בגוף נקי, הוא יניח תפילין. אז מה הרמב״ם כותב פה? עד מתי חייב ללמוד תורה? מה זאת אומרת עד מתי? לימוד תורה, זה מצוות עשה ללמוד תורה, ואדם חייב ללמוד תורה כל ימי חייו, עד הרגע האחרון, כי הוא בר חיובה.
הוא גם מביא את הפסוק.
שנאמר, פן יסור, עכשיו תראו את הפסוק המעניין. יש פסוק מיוחד שתדע את זה. פן יסור מלבבך כל ימי חייך. מה, אז איך מפן יסור למדנו? כל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שוכח. זה נראה משהו מאוד מסורבל. אומר הרמב״ם ככה, תראה, אתה חייב ללמוד תורה עד סוף ימיך. איך אתה יודע? כי אם לא תלמד תורה, כן? אתה עיף עיניך, בוא אומר את הגמרא, ואיננו. אתה משיח, אתה יודעת מה התורה, זה עלול להשכיח אותך ממנה, כן? אתה תשכח את התורה. יש בעיה, כתוב פן יסור מלבבך כל ימי חייך. אז כדי שלא יסור מלבבך כל ימי חייך, אתה חייב ללמוד. מה? אדם חייב ללמוד תורה. מה פה? וגם למה צריך פן יסור? תביא את הפסוק, שהבאת בהלכה ג', ואיך כתוב שם? ולמתם אותם ושמרתם לעשותם. זה לא מספיק. תביא את הפסוק מיושע, שמופיע בהלכה אחרת, חייב אדם לקבוע זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יום ובלילה. מה הפרשנות? מה אפשר לפרש? בדברי הרמב״ם הללו, אם כן אני חוזר, השלושת הערות. דבר ראשון, מה זה חייב אדם ללמד את עצמו? דבר שני, זה שואל הראש, הוא אומר לו ללמוד תורה ואחר כך לשאת אישה, אותה קצבה של לימוד תורה, איני יודע מה היא. והדבר השלישי המעניין בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, שהוא חייב ללמוד עד יום מותו, קודם כל למה צריך לחדש את זה? והפסוק שהוא מביא, וההסבר הוא מאוד מוזר, אדם חייב במצוות לימוד תורה, מה פה איך אומרים, מה פה הדיון? חייב ללמוד תורה עד יום מותו, זה עסק התורה.
ההערה השלישית של הרב, אולי אפשר להציע שאותו רעיון שהרמב״ם אומר שאין בעצם מצווה ללמוד תורה, אלא יש מצווה ללמד תורה. אז זה חידוש, זה חידוש שאדם חייב ללמוד תורה עד יום מותו, כי בעצם הוא לא חייב. אבל למה הוא חייב? זה איך יצמצא כדי ללמד. וזה מסתדר טוב עם הפסוק, כי הפסוק אומר שאם אתה לא לומד, אתה שוכח. אם אתה שוכח, אתה לא יכול ללמד.
את מי תלמד? אין לך ילדים, אין לך משפחה, אין לך תלמידים, אתה בור ועם הארץ. את מי תלמד?
מה אני חייב כזה?
יש לך חובה ללמוד כדי ללמד? יש לך חובה ללמוד בעצם חובת הלימוד. אז גם אם אתה, גם אם האדם הוא בור ועם הארץ, הוא חייב ללמוד תורה.
לא, בעצם אין חיוב ללמוד תורה.
אין חיוב ללמוד תורה.
אין חיוב ללמוד תורה! ולמתם אותם, ולמתם אותם, זה לא פסוק בתורה, זה סתם כזה, יצא הטובה נקודה
של... אין חובה ללמוד תורה.
אין חובה לעשות כלום! אני עוזב את השיעור הזה, אני מקבל מלגה על זה שאני לא נמצא פה. נכון? אני סתם פה. לא, יש חובה ללמוד תורה, בעצם מחובת ללמוד תורה, אתם לא תשגעו אותי עכשיו. יש חובה ללמוד תורה. תורה זה דבר, זה הדבר שיש בו חובה בעולם הזה. אם אין חובה של תורה, אז מה יש לנו? אין חיינו ואורך ימינו ואין נהג יומם ולילה. עצם חובת הלימוד מגיעה מתוך עצם זה שזה החיים שלנו.
אז אני רוצה להוסיף משהו על ככה, על
הריתחה.
על הריתחה של הנין של פרופסור קסוטו. אני רוצה לחדש לך, להגיד לך משהו ככה, על הריתחה שלך. ודאי שיש חובה ללמוד תורה. אני מבין שהרמב״ם, עכשיו, מה שאני בא לומר זה לא להקטין את הלימוד תורה, אלא להגדיל אותו. מוריי ורבותיי, ככה אני מבין מדברי הרמב״ם. מצוות לימוד תורה היא לא כמו כל מצוות כמו כל מצוות אחרת. זה לא לולב, זה לא לעסוק בלימוד תורה. עסק התורה הוא דבר נפלא. ודאי, יש חובה לעסוק בתורה, כן? חובת תלמוד תורה, הכוונה, יש תורה שצריכים ללמוד אותה. יש נפח של תורה, יש עוצמה של תורה, יש גודל של תורה. תורה, נביאים, כתובים, משנה, הלכות, גמרא, יש כאילו היקף כזה. ואדם חייב לדעת את התורה הזאת. הוא חייב ללמד את עצמו את הדבר הזה. אם היינו אומרים לאדם, יש לך חובה ללמוד תורה, נו, פותח ספר, לומד תורה. לומד, לומד קצת, לומד עוד קצת, פה, שם, זהר פה, זהר שם. לומד תורה, היהודי לומד תורה, מה אתה רוצה ממנו? לא, יש חובה ללמד את עצמו את התורה. זה חובה, יש נפח מסוים לתורה שאדם חייב כאילו ללמד את עצמו, את אותה תורה. להיות כל הזמן עסוק בתנועה הזאת שהוא לומד את גודל התורה, את העוצמה של התורה בהיקפה המלא. עכשיו, אל תשאלו אותי מה ההיקף המלא של התורה. האם זה של רב חיים קניבסקי? זה שיעור בפני עצמו. יש לי תשובה לשאלה הזאת. אבל זה שיעור בפני עצמו. אבל אדם חייב ללמד את עצמו. אולי זה ההסבר. הוא חייב ללמד את עצמו את התורה. יש תורה והוא חייב ללמד את עצמו את התורה הזאת. אם הייתי אומר, אדם חייב ללמוד תורה, ללמד תורה. הוא חייב לעשות חסד. כמה חסד? יש נפח של חסד שאדם צריך לעשות? יש פת של חסד שאומרים לו, את זה אתה צריך לעשות? 100 פעמים להרים סלים לסקנה, עוד 200 פעמים טרמפים, עוד 300 פעמים, לא, אין כזה דבר. אדם עושה חסד. אומר הרמב״ם, יש, לא, בתורה זה לא ככה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני לומד תורה. אני אברך, לומד תורה. זה יפה, זה נפלא, כן? הוא חייב ללמד את עצמו את התורה. יש תורה מסוימת שהוא חייב ללמד את עצמו בה. ולפי הרמב״ם כנראה, כן? יש, כן, יש מושג של אחר כך יישא אישה, בדומה למה שעודד אמר, כן? אין שאלה לפי הרמב״ם. מה השאלה? מה שואל הראש? יש אחר כך, יש מצב שבו, מציאות שבו האדם כבר הקיף את התורה, יודע תורה, נביאים, כתובים, משניות, שס משניות, עבר על השס, הוא לומד תורה, יודע, מקיף, עסק בתורה, יש לו היקף בתורה, הוא מונח בתורה, נגדיר את זה ככה, קשה להגיד היקף, היקף זה נשמע משהו חיצוני, כן? היקף. יש לו, הוא מונח בתורה, כן, ככה אומרים. הוא מונח בכל העניינים, כן? עכשיו שישא אישה, מה הבעיה? כאילו, הראש הבין כנראה, ללמוד תורה, זה משהו שהוא אינסופי. כי ללמוד, הציווי ללמוד תורה, הוא לומד תורה. עכשיו, אחר כך, מחר, מחרתיים. מתי זה אחר כך שואל הראש? יכול להיות שלגדלותו של הרמב״ם, היה לזה איזה מצב שבו אתה אומר, זו התורה ואותה צריך... עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי ה... אז קודם כל, אולי החידוש הזה נכון, אולי החידוש הזה לא נכון. אני מרגיש אותו. אותי זה רומם. הרבה פעמים, אנחנו באים לבית מדרש, אני אומר על עצמי, אני מדבר עם עצמי, לא מדבר אליכם, מדבר עם עצמי. באים לבית מדרש, וואו, איזה יופי. אנחנו באמת גם, באמת מרגישים את היופי. איזה יופי, כאילו... שאני יודע עכשיו עוד תוספות, ועוד דיני עונה, ועוד מחלוקת רבי שמואל, ועוד קצות בביטול מקח, כן? ועוד נתיבות בשאלה מי צריך להוכיח, שהוא מחל או לא מחל, וממש, ואתה יוצא באמת שמח, שמח בלימוד, ואני לא ממשיך עם זה, אני אומר, אדם צריך, כאילו הרמב״ם צועק לנו, תאסוף את הכל. אדם צריך להקביע את עצמו, כאילו, וואו, צריך לאסוף את הכל, להגיע לאיזה מקום של להיות מונח בתורה, כאילו זה, יש ידע ויש עומק שאדם צריך להיות מונח בו, וזה משימת החיים שלו, והוא חייב להעביר את הפאץ' הזה, הוא חייב להעביר לאחרים, זה כאילו איזה מין משהו שיש, ואני הקפתי אותו, ואני חייב להעביר אותו הלאה. לעניות דעתי, זה גם מתרץ את עד יום מותו של הרמב״ם. זה מסביר גם כן את העניין הזה, אבל וזה יש קצת עוד טיפה עריכות דברים. אז אני אגיד את זה בצורה החיובית. אותי זה חיזק בלשקוע, לשקוע, לשקוע בתורה, ממש, כאילו לגדול, לגדול. כל אחד יכול להיות גדול בתורה. תאמינו לי, אם אדם יחזור על כל מה, אם אני אחזור על כל האלפי שיעורים שנתתי, והייתי יודע אותם בעל פה, כן? כל שיעור הייתי יודע בעל פה, כן? ממש, יודע כל שיעור עם כל המהלכים שלו, לא מסובכים. רק את הגמרא ואת השיעור ואת הראשונים, אני אומר לכם, זה מספיק. אז אני אומר, כל אחד מאיתנו שיהיה לו מחברת, מדבר לתלמידים וגם לעצמי, שיהיה לו מחברת, הנה, זה היקף התורה שלי. אני יודע תורה. הרמב״ם רוצה לראות היקף, הוא רוצה לראות מה המחברת, מה, לאן, ולא רק להשתעשע בתורה, שזה גם מעלה, אלא מה אני יודע, מה היקף התורה הגדול שלי. אז חשבתי שלקראת חג שבועות, עזרת השם, חג מתן תורתנו, נתפלל לקדוש ברוך הוא שזכה אותנו באמת, לעמול בתורה ולהגות בתורה ולזכות לקניין תורה. זה תענוג היה באמת לראות את כולכם, מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
עזרת השם. לשמה,
לא שערו מבותיכם, ברוך השם, אם בזום יש 300, מה יהיה ביום ראשון? יהיה 2,000. אז שיהיה חג שמח לכולם, וישר כוח, ובאמת תודה רבה.